רוצה קודם לפתוח בהשלמה רק של מה שנאמר בסוף השיעור בנוגע להסבר הרמב״ם לדברי אביי, למה אין פה גזירה לגזירה, ואז לעבור לנושא פסק ההלכה. אשתדל למצות את זה היום כמה שנצליח, בסדר?
למה אנחנו דוחקים את ה...
למה? כי נושבים בעורף של ישיבת רמבים שהחליטה שצריך לגמור את הנושא הזה כבר. בסדר? אבל למתניה אמרתי, אל תגלה לאף אחד. אמרתי למתניה, הוא לא בא לישיבת רמבים, לא צריך להגיד להם מה הוא עושה. אבל אותי כל יום רביעי ב-11 שואלים, איפה הגעת? זאת האמת. אתה לא מתלהב. בסדר? גם היום אני כבר עובר את הגבול. אם נראה שזה היה, אני מוכן עוד קצת. אוקיי, העיקר שנלמד. בואו נתחיל. באיזשהו מקום עקבנו את מחלוקת בין רבי יוסף לבין אביי ורב אשי לגבי היחס בין חלקי הפרק. אביי ורב יוסף, סליחה, רב יוסף הציג קרע בפרק, שהמשנה הראשונה מייצגת הלכה אחרת מאשר המשך הפרק. את ההצעה שאולי מה שדוחף את רב יוסף זה הרצון לשבור את המוחלטות של תחילת הפרק. בעצם רב יוסף פתח מחדש את נושא בשר וחלב במקומות שהוא דרבנן. זה מצד אחד רב יוסף. מצד שני ראינו את אביי ורב אשי שמתעקשים על האחידות של הפרק. עכשיו עמדנו גם אתמול על הפער בשפה בין מי שמדבר, בחלק הראשון מדברים רק על עוף, ובחלק השני מדברים על חיה. אמרתי לכם שדומני שבתוספות יש דעה שבהמה חיה הם דאורייתא ועוף דרבנן, ואז אני לא מצאתי, אז האמת היא שזה כן נמצא בתוספות. בסדר, אני רוצה רק לחזור לרגע לתוספות בקוף ד' עמוד ב'. התוספות שם, כשהם מנסים להבין למה בסוגיה של עוף וגבינה נאכלים באפיקורן, הגמרא דיברה רק על עוף ולא דיברה על חיה, אז הם אומרים, ופשוט אתמול זה נשמעתי ממני, והם אומרים ככה, בדוחק העמידה כבית שמיים, ואמרי עוף עולה ואינו נאכל. ומה הם העלו על דעתם? מה כמה שזה כבית שמיים? בית שמיים, במי הם נגעו? רק בעוף. מה עם חיה? בית שמיים לא נוגעים בחיה, ולכן מה בעצם הם אומרים? אולי דברי אגרא חמורא דרבי אבא שדיבר רק על עוף וגבינה, זה במסגרת שיטה שמבחינה בין עוף לבין כל השאר. כמו התוספות רואים כאן דעה שבהמה וחיה הם חזית אחת ועוף הוא שונה מהם, ואז הם ממשיכים, אז זה דוחה כי זה בית שמאי. אז הם אומרים ומי הוא השכחנה מלרבי עזר ורבי צדוק לתניא בתוספתא כבית שמאי. אבל לשון אחרת התוספות כאן באמת מציעים שיש דעה שבהמה וחיה יחד ועוף שונה מהם. צריך להבין שהדעה הזאת היא שלא כרבי יוסי הגליל לפי מסורת הבבלי, שכן לפי הדעה, לפי רבי יוסי הגליל לפי הבבלי עוף אין אפילו איסור דרבנן. לפי הדעה הזאת בהמה וחיה הם דאורייתא ועוף יש לו איסור דרבנן. זה ממשיך את הדעה הנוספת. התוספות בעצם אומרים, כשאני מקשיב, נאמר את זה ככה, אני מקשיב לגמרא בקוף ד', אני לא רואה חיה, חיה לא קיימת. אז כנראה יש פה דעה, אם רב יוסף הצליח ליצור פה דעה חדשה שהכל דאורייתא, יש פה דעה נוספת שבהמה וחיה דאורייתא ועוף דרבנן. תראה, זה השלמה, זה אכן נמצא בתוספות, בסדר? צריך לקרוא אותו נכון. עכשיו לגבי ההסבר של דברי אביי, שאומר שיש הבדל בין חלת חוץ על הארץ לבין הגזרה של לעלות עוף על השולחן. אז עשיתי אתמול לשתף אתכם ברמב״ם בהסבר הדברים. אבל אני רוצה קצת יותר לחדד את הדבר וגם להראות שזה יותר מורכב ממה שאמרתי. תור רב יוסף חשב בכל המראה מדובר בכל המראה אני גזירה לגזירה. רב יוסף אומר ככה, קודם כל טיפלו בעולם של בהמה, אחרי זה גזרו עוף עטו בהמה, אז גזרו לא לאכול עוף, ואז אם אני רוצה לאסור לאכול, לעלות על השולחן עוף עם גבינה, אני עכשיו בעצם גוזר גזירה נוספת שנועדה להגן על הגזירה הקודמת שאוסרת לאכול עוף. ולכן זו גזירה לגזירה, כמו בחלה, שקודם ייצרו מושג של חלת חוץ על הארץ, שהיא חלה מדרבנן, ועכשיו אם אתה רוצה להגן על האיסור של זר לאכול חלת חוץ לארץ, אתה צריך עכשיו לאסור של כהן יאכל חלה אותו שולחן עם זר, אתה עושה גזירה שנועדה להגן על גזירה. אלא דברי רב יוסף. כנגד זה בא הבית, ומה אומר, זה לא דומה, כי בחלת, סליחה, שלך, כי בחלת חוץ על הארץ, אין חלת ארץ ישראל באותו מרחב. לעומת זאת, שאני נמצא בעולם של עוף, העוף והבהמה נמצאים יחד, ולכן מדובר פה במשהו שונה. במה הוא שונה? אז כאן בראשונים ראינו כמו בעצם שני קווים, צריך לחדד את ההבדל ביניהם. הרמב"ן שקראנו אותו אתמול, שהסביר למה צריך להביא בכלל את המשנה וחלה, אז הרמב"ן אומר שזה מעין אם לקהל לקהל, או במלשון אחרת, בלשון הגמרא, כול אחד הגזירי. מה שבעצם ניסה להסביר, לא שעבדו בשלבים, קודם פלו בבהמה, אחרי זה גזרו לו לאכול, אחרי זה גזרו, אלא מה שבעצם עשו גזירה אחת ענקית, בעצם באו ואמרו, בהמה ועוף, אנחנו מייצרים מסגרת אחידה, שעל כל המסגרת אנחנו גוזרים לו לעלות על השולחן. כי בכל אפשר לתאר שקודם גזרו, בעצם אמרו, אם אנחנו נשאיר פה שובל, הכל לא יסתדר, אז תיארו אותו כמין תקנה אחת. מה שנראה ברמב״ם, ונתן טיפה קצת יותר לחדד את זה עכשיו, מה שנראה ברמב״ם זה שהרמב״ם כאמור מודע לזה שיש פה תרי דרבנן, שהרי בהלכה חף, כשהרמב״ם מתאר את האיסור לעלות עוף עם הגבינה על השולחן, הוא כותב אף על פי שהעוף אסור מדברי סופרים. אז הוא אומר לפירוש שיש פה תרי דרבנן, אבל לא כל תרי דרבנן עכשיו גזירה לגזירה. שני דרבננים, אבל הם לא גזירות שנועדו להגן אחת על השנייה, אלא כפי שתיארתי אתמול, הן מתרחשות בשני ערוצים מקבילים, ולכן אין לי בעיה שתרי דרבנן, יש לי בעיה שיהיה גזירה לגזירה. כן? ואפיק אחד הוא האפיק שתואר אתמול. אפיק אחד הוא ההגנה על גדי, שאני אסביר אותו קצת. בתורה כתוב גדי, הרמב״ם מאמץ את דברי הגמרא בקופית ג' עמוד ב', שהמילה גדי במשמעה הראשון הוא לאו דווקא גדי, אלא הוא יותר מזה. הרמב״ם כותב שם, בוא נקרא את הלשון שלו. מישהו פתוח לו רמב״ם לפניו? לא, אני אפתח, בסדר. כן, הרמב״ם כותב כך, אני מקריא. הרמב״ם כותב כך, אין אסור מן התורה אלא בשר בהמה תורה וחלב בהמה תורה, שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו, וגדי הוא כולל ולד השור, ולד עשה, ולד העז, עד שיפרוד ויומה גדי עזים. מלדת הרמב״ם, המילה גדי מראש במשמעות הראשונה שלה במקרא היא מילה רחבה. היא כוללת ולד השור, ולד עשה, ולד העז, שזה מאוד קרוב למה שאמר היום מי? מה רב רם אמר היום? שאם הוא היה מרחיב את גדי, הוא היה מרחיב אותו לאופר, לבלדות. אז זה ממש הדברים שהרמב״ם אומר, והוא ממשיך ואומר, ולא נאמר גדי בחלב אמו, אלא שדיבר הכתוב בהווה. מה בעצם עושה כאן דיבר הכתוב בהווה? הוא טוען שהשימוש במילה גדי היא נראית מצומצמת כדוגמה, אבל האמת היא שכבר בתוך המקרא מציין את מה? כלל. הוא מציין את הבלדות בעצם של כל הבהמות. אלו זה השלב הראשון. עכשיו הרמב״ם אומר בשלב הבא, שבאו חכמים מדברי סופרים, אמרו לעצמם, זה דבר שלא יחזיק מעמד. למה הוא לא יחזיק מעמד? כי זו קטגוריה שאנשים לא חווים כך את המפגש שלהם עם בשר. אף אחד שהוא קונה בשר לא אומר לעצמו, האם זה בהמה, האם זה שור, לא מדברים ככה. יותר מדברים האם זה בשר או לא בשר. ולכן הרמב״ם, זה הדברים שלבד אתמול, הרמב״ם אומר, היה וקטור אחד שבא ואמר, איך אני אגן על מושג שהתורה נתנה דוגמה, כלומר היא דיברה כתוב בהווה, היא דיברה בלשון פרטית, אבל האמת היא שכל מי שקצת יודע ללמוד יודע שזה בעצם כלל כבר בלשון התורה, איך זה יחזיק מעמד בעיני ההמונים שהם ידעו את ההבחנה המדויקת, הם יהיו בולבלים ולכן הם יחזרו ללשון המקרא ויחשבו שהוא מקרה פרטי שהוא דוגמה. ולכן דבר ראשון באו ואמרו, כל מה שההמונים קוראים בשר, אנחנו נכלול אותו באיסור הזה כדי שהם לא יהיו מבולבלים, בעצם נשחרר אותם מהצורך לשאול איזה מין בשר אתה, כל מה שבשר אסור, וכך הסברתי אתמול, לכן מובאת המשנה בעדין שנדרים מובא לידו. בסדר? בצד זה יש הלכה נוספת, שכל מה שאסור לאכול אותו, חכמים עוד עזרו, שלא יהיה לה שולחן. ולכן יש פה שני דרבננים, השני הדרבננים האלה הם לא נועדו אחד להגן על השני, ולכן אין פה גזירה לגזירה. עכשיו, איך זה נכנס בדברי אביי בגמרא, או איך זה משתלב עם הדוגמה של חלת חוץ על הארץ, שהיא לא נמצאת על השולחן עם חלת ארץ ישראל, לעומת עוף ובשר שנמצאים יחד. אני רוצה להציע, קצת לחדד, כי זה דברים שלא נאמרו אתמול, את הדבר ש... ואני רוצה להציע שככה רמם קראת הגמרא. לא סתם התעקשתי אתמול שאתם צריכים לחפש את המשנה בחלה, ולא רק לקרוא את הציטוט בגמרא כאן. כי הגמרא כאן עלי מה אומרת חלה, את חוץ על הארץ, מה הגמרא אומרת עליה? נאכל את המזר על השולחן. אבל מי שהולך למשנה בחלה יודע שאיך המשנה פותחת? שלוש ארצות לחלה. ומה היא הולכת ומתארת? שיש גבולות שונים, הגדרות שונות של ארץ ישראל, ובכל אחד מהם יש חלה שהיא שונה מחברתה. בתוך הגבולות של ארץ ישראל עצמה חלה אחת, ומחוץ לכזיב, מנהר עד המנה, אז יש שם שתי חלות, אחת תורה ואחת טמאה, ויש גם את חלת חוץ על הארץ. ובלשון פשוטה, בעולם של חלה, כל מה שהמשנה אומרת הוא שכל חלה היא קטגוריה שונה מחברתה. כלומר, חלת חוץ על הארץ, זה לא שבאו חכמים אמרו, אנחנו מגדילים את גבולות הארץ וכוללים עוד חלקים, אז תפריש מהם אותה חלה שאתה מפריש בארץ ישראל. אז מה הם באו והם אמרו? הם באו והם אמרו, מצד החלה שממשיכה להתקיים בגבולות ארץ ישראל, אנחנו מייצרים עכשיו חלה שונה, שהיא קטגוריה אחרת, שהיא מחוץ לקטגוריה הראשונה, ויש לה דינים אחרים. עצם העובדה שאני אומר להפריש חלה ממקום שהוא קמה בתומת ארץ העמים, הוא כולל בתוכו סתירה פנימית. אני לא מסוגל להשאיר את תומת ארץ העמים ולהגיד לך להפריש חלה ולהגיד שזו אותה חלה. אז בעצם כל מה שהמשנה בחלה עושה, היא מדברת על הבחנה קטגורית. בעצם היא מייצרת חלת חוץ על הארץ שהיא מחוץ לחלת ארץ ישראל. ולכן, במידה, ואני ארצה לבוא עכשיו ולשאול את עצמי, אז האם הוא כלול באיסור להעלות אותו על השולחן שכהן יוכל עם זר? אז התשובה המתבקשת היא שהוא לא יכול להיכלל בגזרה שכבר גזרו על חלת ארץ ישראל, מהסיבה שהוא לא חלק מחלת ארץ ישראל, הוא חלה אחרת, ולכן אני צריך לגזור לו גזרה חדשה. זה גזרה לגזרה. בלשון אחרת, חלת חוץ על הארץ היא לא נמצאת יחד עם חלת ארץ ישראל, כוונה היא עומדת בפני עצמה, היא קטגוריה אחרת, יש לה דינים אחרים. היות והיא קטגוריה אחרת, אז לכן כדי לכלול אותה או לאסור עליה לאכול כהן עם זר, צריך לגזור גזרה חדשה. זה לא עושים, זה גזרה לגזרה, לא לגזור שעל זר לא יאכול עם כהן שהוא יאכל חלה שהיא בעצמה דרבנן. אבל מה כל המהלך שנעשה בבשר וחלב? זה לא שגוזרים על חיה ועוף כקטגוריה חדשה מחוץ לקטגוריה של בשר וחלב, אלא שגדי. אלא מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות הוא להגדיר מחדש מה זה גדי. כלומר, גדי, אנחנו יודעים שעל פי האמת גדי זה בהמות, שור, שעז. זה אנחנו יודעים על פי האמת. בגלל שאנחנו מודעים לבלבול שיכול להיות שלא כולם ידעו את המושג הזה, אז לכן מה אנחנו אומרים? אנחנו נגיד לכולם שגדי זה דוגמה לכל סוגי הבשר. כדי שאף אחד לא יחשוב דווקא גדי. במילים אחרות, זה לא שיצרו קטגוריה מחוץ לעולם של בשר וחלב דאורייתא, עכשיו באו ואמרו, דע לך שאנחנו עכשיו אומרים לך יש עוד גזרה. אם זה כך, זה בדיוק כמו חלה, ואז מה הייתי אמור לעשות כדי לאסור? לעלות על השולחן, לגזור גזרה חדשה. אבל ברגע שהפעולה שנעשתה היא המרת המילה גדי, כמו פרשנותה כבשר, אז ממילא אני לא צריך כדי לאסור לעלות על השולחן, אני לא צריך לגזור גזרה חדשה. היא יכולה להיכלל בגזרה הקיימת של לא מעלים בשר וחלב בשולחן אחד. ובעצם המשמעות היא כך שהעוף והבהמה יחד זה שאת העוף ציינו כהרחבה של הבהמה, כי כולם נקראים באותו שם, כולם נקראים בשר, זה כל קטגוריה אחת, לעומת חלה שהיא במובחן היא קטגוריה מחוץ לקטגוריה של חלת ארץ ישראל, ולכן היא דורשת גזרה חדשה, ולכן שם זה גזרה לגזרה. זה נראה לי הסבר הדברים ברמב"ם, פה רק בעיה אחת חמורה ברמב"ם, שלכאורה מה שאני אומר לכם הוא לא נכון. זאת למה? שכן, כולכם ראיתם ברמב"ם שמה שנאסר מדרבנן, כמו חיה ועוף, הם אסורים רק באכילה, אבל מה דינם ביחס לבישול והנאה? הם מותרים. ואם כך, הרי נראה שגם ביחס לחיה ועוף, בוא נעשה לתרגם את זה בחיה למדנית, לו הדין היה מה שאני עושה לקרוא לכם, שמדובר פה פשוט בהגדרה חדשה, לקחו את המילה גדי ואמרו, המדרש אומר שזה בהמות, ואנחנו אומרים לכם שבוא נגיד שזה בשר, כלשון בני אדם. כך אנחנו נעשה. אם זה הכיוון, אז לכאורה הוא היה צריך לייסר גם בבישול וגם וגם בהנאה, כן. ועצם העובדה שהרמב"ם מציין שבשר בחלב, דרבנן, כמו חיה ועוף, הם אסורים רק באכילה, הוא לכאורה מדמה אותו יותר למה שקיים בחלה, שמדובר ביצירת קטגוריה חדשה לגמרי של בשר בחלב. כלומר, בצד הבשר בחלב דאורייתא, באו ו... אמרו, יש עכשיו מושג חדש בדרבנן, שנקרא בשר בחלב בדרבנן, והוא דינו רק שהוא נאסר באכילה. ואם כך, לכאורה, כדי שהוא יאסר אותו לשולחן, צריך לגזור לו גזרה משלו, הוא לא יכול להיכלל בגזרה אחרת. ואז לכאורה זה סותר את מה שאמרתי קודם. כן.
דווקא יגיע בגלל שהרמב"ם אומר במורה נבוכים שבעצם הטעם, מהו הטעם? זה עבודת אלילים. כן. אם הוא אומר שהטעם הוא הרבה יותר מטעם האכזריות, אז הייתי יכול להגיד שהגדי בו זה הרחבה הרבה יותר גדולה. אבל אם מדובר בעבודת אלילים, אז באמת זה רק גזרה כדי שהוא לא יבוא ויקח את גדי ובשל אותו עם...
אז לא הבנתי. אז זה כן גזרה או זה פשוט הכללתו לראות בו הרחבה של גדי?
זה כן צריכה להיות גזרה כמו שהוא אומר פה, ולכן יהיה מותר בהנאה ובישול, בגלל שהוא לא סובר את זה מטעמים שהם מוסריים, או מטעמים שהם דווקא מבחינת עבודת אלילים, לא מהטעם שזה אכזרי.
אני רוצה לא יצא סלב.
אני לא הבנתי לגמרי, אני חייב להגיד שאני קצת מבולבל.
אם אנחנו אומרים שהרמב"ם סובר שהטעם הוא בגלל עבודת אלילים, אז מן הסתם הוא לא יבוא וייתן פה הרחבה של הגדי.
של הגדי או של הבישול?
של הגדי, של האכילה.
כמעט. אני לא לגמרי מבין מה שאתה אומר, אבל אני חושב שאתה רומז למשהו מאוד מאוד משמעותי.
לא, אני פשוט לא מבין בכלל.
תמיד את הבעיה שמטרידה אותי?
אני מבין
את הבעיה שלו. אני אחד אחד אומר לך, זה לא גזירה לגזירה, כי הם פשוט אמרו שכתוב גדי, אז תפרש הכוונה בשר, ולכן כל מה שנאמר על גדי נכון על כל הבשר. מצד שני, אני רואה שזה לא, אין להם אותם דינים. אז אם הם מחוץ עלו, אז זה צריך להיות מערכת אחרת. שיש פה איזה בעיה.
כשנכנס לה את מורה נבוכים, אז מה בעצם, מה אמרת?
זה לא בדיוק, זה לא התשובה כבר? כמו שהרבי אמר, זאת אומרת שהפכו את הבשר מבלדות, הפכו את הסיפור מבלדות לסיפורים למאכל. כל העיסוק פה, כשבן אדם הרי לא מתעסק בתור ולד, אלא מדבר על מאכל, עכשיו אנחנו מדברים פה על מאכל. באותו מידה גם הייתי יכול לסור עליה, אם היה לי ירק שנראה כמו בשר, אז גם הייתי אסור אותו, לצורך העניין.
כן, אבל אם אתה באמת חושב, בוא ניקח את הדוגמה, בוא נגיד הירק שנראה כמו בשר, שניצל טיבול, בסדר? ובואו לא נדון על טיבול, אם זה טוב לאכול את זה, לא טוב לאכול את זה. אבל בוא נגיד, הוא נראה כמו שניצל, הוא נראה אותו דבר, כן? עכשיו, אם אתה חושב שהיית אומר שהוא דומה יותר למודל של חלת חוץ על הארץ, שאמרים, אף אחד לא חושב שהוא באמת בשר, רק מה אמרו? לא, בוא נגזור, וכמעט ברור לי ששניצל טיבול צריך להיות, אם הוא אסור, כקטגוריה חיצונית חדשה, לא כהרחבה של המושג הראשוני, נכון?
זה בעייתי, כי פה...
אתה מבין מה שאני אומר? תדעו לכם, מתי נראה את זה? אני רק אגמור את המהלך, רק אגמור את ההערה כלפיך. אנחנו נראה את זה כשנגיע למושג של מריטיין. האם מותר לאדם על שולחן אחד לעלות חלב שהוא לא נכלל בגדר האיסור, חלב שקידים למשל, חלב סויה שאתה שם אותו בתוך הקפה שלך אחרי שאתה אוכל בשרי, האם זה מותר או אסור? יש דיונים בפוסקים על חלב, יש איזה מרשל, יש איזה בשולחן ערוך ברמה, נגיע לזה בעזרת השם. שם מה אני מגלה? שם אני מגלה סוג של דרבנן שהוא הכיוון שדביר אומר. אף אחד לא חושב שבדרבנן חלב שקדים או חלב סויה או חלב, רק שיש מריטיין, אז גוזרים אותו כקטגוריה נפרדת. אבל כאן בדיוק השאלה שאנחנו שואלים היא, האם כשבאו ואמרו שגם חיה ועוף אסורים, האם הכוונה הייתה שאני רואה אותו כפרשנות של גדי, או אם הכוונה שאני רואה אותו כגזרה שבאה להגן על המשמעות של גדי, אבל הוא בעצם מחוץ עלו, כמו שחלב שקדים הוא מחוץ עלו. עכשיו אני אומר, מצד אחד נראה לי מהסבר דברי הרמב״ם שזה לא גזרה לגזרה, שזה הוא רואה את זה וכך הוא מתאר את זה, זה יגרום לבלבול במה זה גדי. לא מרית עין יחשבו שזה מותר, יפרשו לא נכון את גדי, ולכן הוא שייך לאותה קטגוריה. מצד שני, הוא לא נתן להם אותם דינים.
איך זה
יפרשו
את זה לא נכון לפי הרמב״ם?
הרמב״ם אומר ככה, תבוא יהודי פשוט, תגיד לו מותר לאכול בשר חיה בחלב, שהוא יגיד, בשר חיה או אפילו עוף, יגיד, זה בשר, כנראה שמותר לאכול בשר וחלב. אז מה התורה אסרה? היא לא אסרה בשר, אז מה היא אסרה? הוא יפתח את הפסוק, היא כתוב גדי, רק גדי אסור. עכשיו עוד יותר הוא איתה, הוא יגיד רק דיזים. כלומר, רמה בעצם אומר, העמך, ברגע שאתה נותן לו מושג שהוא לא מכיר, הוא יקרא מה שכתוב בתורה, הוא לא ידע את מדרשי ההלכה. עכשיו הוא לא ידע שזה רק דיבר הכתוב בהווה, זה לא חשיבה של יהודי פשוט. וכן הוא אומר, צד אחד הרמה אומר, זה חשיבה, הגדרה קטגורית, זה כאילו יש פרשנות אחרת לגדים, וצד שני הוא לא נותן להם אותם דינים. אני אגיד לך אבי, מה אני חשבתי שאתה נסה להגיד, או אני נסה להגיד בכלים שלך, בעצם קצת משכת אותנו לשמות דברים. עכשיו אני רוצה להזכיר לך את רבי יוסי הגלילי. אני רוצה שתזכרו את רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי, הרי אמרנו בשעתו בשיעורים ששמות נראה יותר איסור בישול, ודברים נראה יותר איסור אכילה. נכון? עכשיו, כשהולכים לרבי יוסי הגלילי, אז מה רבי יוסי הגלילי אומר? לפי שמות זה גדי, נכון? ולפי דברים זה כל מי שיש לו איסור נבלה. למי יש איסור נבלה? אנחנו יודעים, גם לבהמה, גם לחיה וגם לעוף. לשלושתם יש. אז למה רבי יוסי הגלילי נסוג מעוף? בגלל שאין חלל, בדיוק. אבל בגדול מה שרבי יוסי הגלילי בעצם עלה מדבריו הוא שאם אתה רוצה לעבוד עם את הגדי של דברים לולי החלב ואימו, איך היית מפרש אותו? כי כל מי שיש לו נבלה. תגיד זה עכשיו בצורה אחרת. אז לפי זה, אם דברים עושה יותר אכילה, כי הוא פרשת מאכלות אסורות, אני בעצם רואה השתקפות ברמב״ם של אותו צורת חשיבה. שאת איסור האכילה אני אקשר לכל מי שנקרא
בשר.
בשר, מצוין. איסור האכילה אני אקשר אותו לכל מי שנקרא בשר, כי הוא הולך יחד עם נבלה, ולכן כשאני גוזר על חיה ועוף, כלומר אמרתי, הגדי הוא גם חיה ועוף, ככה אני אומר לעמי הארץ, אני אומר להם, חבר'ה, גדי הוא גם חיה ועוף, אז זה אני אומר על איסור האכילה. לעומת זאת, באיסור הבישול אני כאילו נשאר עם ההגדרה הצרה של ספר שמות, כביכול. נשאר עם ההגדרה הזאת, אני צריך שיהיה חלב, אבל אני לא נמצא באותו מקום. שאני יודע שלחיה יש חלב, בסדר, זה לא... ובאיזשהו מקום, כאילו הייתי אומר, יש פה מעין מושג של חוק שימור הרעיונות, זה מושג של הרב ברנדס. כאילו, אותו דבר שהשתקף בתורה בין שמות לדברים, הוא קצת משתקף גם ברמב״ם. מצד אחד, רמב״ם אומר, זה הרחבה מושגית, זה לא מושג חדש, חיה ועוף. הוא הרחבה מושגית, הוא הרחבה מושגית של בשר שהולך יחלים אכילה. לעולת זאת, מה זאת? כנראה עולם הבישול וגם הענה. למה הבישול והענה הולכים יחד, אז בעיקר מתאים לדעה בתנאים, שהתורה אסרה לבשל כדי לתת לגוי, כדי למכור לגוי, לכן יש פה ענה. הם כאילו נשארו עם ההגדרה הצרה. כלומר, אולי, הייתי אומר עוד פעם, אם אנחנו היינו מסוגלים להגיד שלשמות ולדברים יש הגדרות שונות שגדי, נכון? בעצם מה אמרנו? בדברים לא הייתי שואל מה זה גדי, הייתי אומר גם חיה. וגם עוד. לשמות לעומת זאת, אני שואל מה זה גדי? הקשר מקדשי, אז מה אני אומר? רק באמה, נכון? משהו מעין זה יש פה ברמב״ם. כלומר, מה שאני עושה להציע הוא שלפי הרמב״ם זה הרחבה מושגית, אבל רק ביחס לאיסור האכילה. עכשיו, האיסור לעלות את שולחן אחד הוא חלק ממערכת האכילה. ואז יוצא באמת דבר קצת מורכב. אני חייב להודות שהוא פחות זוהר ממה שרציתי שהוא יהיה. זה מצד אחד הרמה מבחין בין הדורייתא לבין הדרבנן ביחס לאכילה ומול הנאום. הוא לא לגמרי אמר שכל פעם שכתוב בתורה גדי, אז הכל יהיה תמיד הכל. מצד שני, בעולם האכילה זה נראה מתואר אצלו, שזה לא שיש את העולם הדורייתא, אחרי זה גוזרים עוף, אחרי זה גוזרים על העוף, כי אחרת זה לא עובד ככה, לא כך עובדים. אז יותר נראה, ביחס לעולם האכילה אמרנו שהגדי מתפרש כבשר, כל הבשר, וכל מה שנאמר על בשר הוא באמת תופס על כל סוגי הבשר. בסדר?
רב, יש עוד דברים כאלה שהרמב"ם מחלק ככה בגדרים בעוד מקומות? כאילו, זה ממש מוזר לקחת, לעשות את זה, כן? זה סבר ממש יפה, אבל זה מורכבות על המורכבות.
נכון,
אני לא יודע. אתה לא רוצה שיתבלבלו בתוך בשר, אז אתה לוקח תגדי ואתה מחלק את ההגדרות שלו. כאילו, זה...
אבל זה עולה בבירור ברמב"ם, הוא כותב את זה מפורש, ודאי מי שלמד את החוק ממרים להיום. אמר מרי טוען ולכל מהורים, כל הרקע לגזרות בבשר וחלב זה שהתורה כתבה גדי, מדרש ההלכה אמר שהמשמעות של גדי הוא שור, שה ועז, כלומר בהמה, וזה הולך לבלבל את ההמונים, ולכן מה צריך לעשות? להגיד להם שגדי זה בשר. זה כתוב מפורש ברמב"ם, זה ברור אצלו. הרקע לגזרות הוא הפער בין מה שהרב רם צעק היום, שהוא רוצה שעת הכתוב, כאילו הצמצום הכי גדול, שאמרנו גם פה פסוקים, כל זה אמרנו, הפסוקים כתבו מצומצם, תקרא אותו מצומצם בפסוקים, והיות במדרש הרחיב, הוא הרחיב למקום שהוא לא השפה הרגילה של כולם, לכן אנחנו לרשום בני אדם. זה ודאי הכיוון שהרמב"ם הולך בו. אני רוצה להזכיר שהאבן עזרא הלך בכיוון אחר, אתם זוכרים? בהרחבות, שלא תדע פשוט למצוא גדי חלה ואימו, ולכן אמרו יאללה תאסור הכל. כלומר אבן עזרא בעצם הבך את זה לטכני. ומה שהרב ראים ניסה להגיד היום זה קרוב לדברים שבשעתו ראינו ברמב"ן. שכאילו כל החלב מייצג את חלב האם, וכל הבהמות מייצגות את הילדות, כן? כאילו הרב ראים כאילו תאר את עצמו כילד, אני מקווה שקלטתם את זה יותר, כן? הוא לא סתם דיבר על אמא שלו, כי גם אני יותר צעיר ממנו, אבל אמא שלי שתי תאריך ימים, אבל אני ילד בשביל אמא שלי, למרות שאני פה מדביל, כן? כלומר זה נשאר, אתה הילד של אמא שלך, גם בגיל 40 ומשהו, כן?
רק שאלה, איך הזמן, לפי ההסבר שלך, אז זה באמת מסביר את למה הרמב"ם מתיר לבשל וליהנות בעוף?
אני מנסה להבין איך הרמב"ם מצד אחד אומר שחיה ועוף נאסרו באכילה לא כגזירה מחוץ, אלא כהרחבת גדי, יחד עם זה שזה רק באכילה. מה שאני מנסה להבין, והתמונה בעצם בוצאת מורכבת ברמב"ם. היא מורכבת, היא לא חלקה מושגית. כלומר, לו הוא היה אוסר חיה ועוף גם בבישול וגם בהנאה, הייתי אומר לך חד משמעית מה שאמרנו הוא דבר פשוט. מצד שני, אני חייב להגיד את האמת, אנחנו לא צריכים לחפש כל הזמן, כאילו, תבינו את המתח שיש פה בין העולם הפונקציונלי לבין העולם המושגי. בעולם המושגי אתה רוצה שהכל יהיה אסור באותה צורה, דווקא בעולם המעשי בחיים אתה באמת רוצה שהכל יהיה אסור ככה. כלומר, יכול להיות שיש פה מתח גם בין הרצון של ההלכה לשמור על ההגדרה, יחד עם זה, לא להגזים בחומות. כלומר, זה גם צריך להקשיב לזה. זה נורא קל עכשיו לאסור הכל ולהחמיר, כן?
אם אנחנו נשארים בעולם הסתגות, אז בהכרח יוצא לנו לומר שכן, הסיבה שלך זה של הרמב"ם פחות, זה בגלל האכילה, בגלל איסור אכילה. כלומר, כל הסיפור זה איסור אכילה, איסור של דמיון בסדר. לא
איסור
של הסקת
מסקנות,
כי אם זה
הסקת... כן, לא פעם, זה לא דמיון מבחינה גזירה להגן, אלא זה בעיה בפרשנות. לכן זה נמצא בעולם הקטגוריה.
בעיה בפרשנות זה חוזר בשאלה, לא תבשל. אז בהכרח זה משהו
אחר. אז יכול להיות גם שאני רוצה לחזור עוד פעם לדברים שכבר נאמרו, ולחבר אותם. העמך לא בשל בשר וחלב, לא ראיתי אף פעם. למה העמך עושה? הוא לא אוכל. כלומר, זו של דבר, מה כל לשון המשנה? זו אכילה, כאילו, הרמב"ם מתאר בבירור, זה מול הבעיה של העמך לאכול קטגוריות של הבחנות שהוא לא רגיל בהם. הרמב"ם רגיל להגיד את או בשר או לא בשר. הוא לא יודע להגיד את הבהמה, את החיה, זה לא השפה שהוא מדבר. אני לא מכיר אף אחד שהולך לסופר, לקצב שם, אומר, תן לי חיה או בהמה, לא מדבר ככה. נכון? זה לא השפה. ולכן הרמב"ם אומר, עכשיו העמך אוכל, אז מול העמך גזרו באכילה. והבישול כאילו, הייתי אומר ככה, כמו הרבה פעמים אמרנו פה, התורה הצליחה, אף אחד לא מבשל. לא צריך עכשיו לגזור גזרות. לא צריך, אפשר להשאיר את ההגדרה דאורייתא. למה זה מי ירוויח מזה אם הוא לא מבשל, לא יודע. אבל הוא כאילו שימר, הייתי אומר ככה, הרמב"ם פה עשה מהלך מאוד מאוד מורכב, שהוא גם טען שאני מגדיר מחדש הקדים מדרבנן, והוא גם שימר שזו רק דרבנן, כי הוא שונה מהדאורייתא. הוא עשה את שניהם. הוא כאילו עשה כמו חלת חוץ לארץ ולא כמו חלת חוץ לארץ. זה ברור? כן, עכשיו בואו, מפה בואו ניגש לעניין פסק ההלכה. שאני כבר רואה, אני רואה שיונתן יצא, אבל יונתן כנראה באמת יזכה שגם היום לא נגמור. בסדר, בואו נתחיל בעניין פסק ההלכה. יש לנו פה עם כך ריבוי של דעות. מצד אחד בתנאים, מצד שני באופן שבו המוראים מפרשים את התנאים, בעצם הגענו לספקטרום אדיר של דעות. בין רב יוסף שרואה דעה ששלושתם דאורייתא, נכון? תוספות בגמרא והעין קוף ד' שאומרים בהמה חיה דאורייתא עוף דרבנן, נכון? רב יוסי הגלילי שבהמה וחיה דאורייתא עוף מותר מדרבנן, רבי עקיבא שבהמה דאורייתא חייב העוף אסורים מדרבנן. השאלה היא כמי לפסוק. כן, וכאן התוספות הם כאמור בגמרא שם בקוף ד' עמוד ב' על הסוגיה של עוף נאכל באפיקורן. הם הוטרדו, קודם ציטטנו למה מדובר על עוף ולא על חיה. יש לנו כאן התוספות הוטרדו למה העם לא מקלים אפילו במה שכתוב שאפשר להקל בעוף. וזה מה הם מציינים? שאולי העם, המנהג האשכנזי, שבעצם מעידים עליו, הוא בא מאיזה מקום? שהם חושבים שההלכה כרב יוסף, לא פחות מזה. בן יעקב, תביא לי את זה רגע. שזה לגמרי מהבית, בסדר? תוספות שואלים, אומרים ככה, והעולם נהגו שלא לאכול גבינה אחר בשר כלל, ואפילו אחר עוף, למרות שהסוגיה נותנת פתח, עוד מה את הסוגיה, ואף על גב תני אגרא, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן, דמשמע עוף תחילה, דילמה משום בשבה ובשרוף בחלב לאו דאורייתא. כל הגמרא הזאת בנויה על הנחה שבשר עוף הוא לא דאורייתא, ולא קיים על הנחי. בנים אחרות, הנוהג שלא מבחין בין עוף לבין בחיה, בהמה וחיה, בנוי על זה שגם עוף דאורייתא. כשנגיע לסוגיה שם, אני כבר אומר לכם, אנחנו נלמד בעזרת השם את הנושא, האם עוף כלול בנושא המתנה בין בשר וחלב, כלומר, אותה שאלה הייתה, האם הוא עולה על השולחן, הוא גם יעלה באשר לפיתוח המוראי של האיסור הזה. כאילו, התנאים רק דיברו לא לעלות על שולחן אחד, והמוראים דיברו על המתנה, שזה כבר הרחבה שלו. האם העוף כלול בזה? נראה שזה מחלוקת ראשונים. עוד נגיע לשאלה, אבל תוספות קודם כל מציינים כנתון, אני רואה בצרפת במקום מגורנו תוספות הורים אף אחד בכלל לא מבדיל בין עוף לאחרים, כנראה דאורייתא הכל, ממש רב יוסף, זה מה שכתוב בתוספות. סליחה?
הם עושים אחלה עוף בצרפת, כמו
מותר. הם לא אוכלים עוף כשאתה אומר.
לא, אני משלים את העוף בקטור שזה כמו
מותר. אה, אוקיי, בסדר, זה יכול להיות, אנחנו צריכים, אתה גם מתבצע במטבח הצרפתי? ברור, כן, אוקיי, אנחנו עוד נעזר בך, בסדר? חולק, זה תוספות, ממש דעה קיצונית, הלכה כרב יוסף. לעומת זאת, ברמב״ם וברמב״ם וראשונים אחרים, כאילו, ברור להם שרב יוסף הוא לא אופציה. כלומר, לא אופציה, להגיד שהכל דאורייתא, ברור להם שאנחנו יוצרים איזושהי הבחנה. השאלה רק שגם הסתבכו בה, היא אותה שאלה שעלתה פה, שמדברים על דרבנן ועל רבי עקיבא, ומדברים רק על עוף. כן, וככה למשל, התוספות שם בהמשך, הם מנסים להבין מה קרה לחיה. וכפי שראינו, דעה אחת הם אומרים, חיה הוא דאורייתא לפי הגמרא הזאת, רק עוף הוא פתוח. אבל בסוף תוספות מביאים בשם רבינו אותם, מה שהיה דיון היום בשיעור כללי עם הרב ראם, שחיה יש לה מרקם אחר מאשר עוף, ולכן למרות שחיה דרבנן, מה אני עושה? אני נותן לדיני בהמה. כלומר, השאלה היא לא רק דאורייתא דרבנן, אלא גם מרקם. כלומר, לא רק אתה יונק או לא יונק, אלא גם מה המרקם של הבשר. ספציפית בהקשר של הסוגיה שם, זה קשור גם בבשר שנתקע בין השיניים. עכשיו, היות בבשר הוא בנוי כמין חוטים חוטים, בשר בקר, אז הוא נתקע יותר טוב בין השיניים. הוא יותר חזק מאשר עוף. הוא יותר רך ומתחן יותר טוב.
זה הרבה אותם שמושבים.
נכון, זה אנחנו עוד נלמד, בעזרת השם. אותה מחלוקת, תדעו, יש גם בין הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ן פוסק בחידושיו על פה הסוגיה, הרמב״ן פוסק כרבי עקיבא, ולכן הוא אומר חיה ועוף הם דרבנן, כל הקולות של עוף נופלים גם על חיה. הרמב״ן אומר כל הדינים של הסוגיה כאן גם על חיה. לעומת אותה רמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, הוא בסוגיה הזאת של אפיקורן הוא מבדיל בין עוף לבין חיה כמו רבנותם, שכנראה הוא תפס שלא כל פעם שעוף נאמר זה בגלל הדרבנן, זה גם בגלל המרקם. אז זה עוד ילווה אותנו. אבל ברמב״ם עצמו, למדנו אתמול, וזה היה ברור שבשר עוף, שם פסק רבי עקיבא, שחיה ועוף דרבנן, רק שכאן יש סתירה מאוד מפורסמת ברמב״ם, כתבו על זה בלי סוף, רק חלק ממה שנכתב, אני שמתי לכם בקובץ הזה, ב-PDF, וזה הרמב״ם בהלכות מרבים. שכדי להבין את הסתירה או את הכיוונים לתרד, קודם כל צריך להבין את ההקשר של הלכות מאמרים. מכירים קצת את התפיסה של הרמב״ם, את המבנה של תורה שבעל פה? הנטייה, הייתי אומר, הרווחת בחז"ל, והיא גם התחזקה בגאונים, היא לנסות לתאר את כל ההלכות של תורה שבעל פה כיוצאים מתוך ההתגלות בסיני. אולי הגמרא הכי פשוטה שמבטאת את התפיסה הזאת זה גמרא בברכות בדף ה', והתנה לך את לוחות האבן, זה בתיאור של מדר סיני בשמות חב דלת, לוחות האבן, התורה והמצווה והחוקים, אומרים שהתורה זה תורה שנכתב, החוקים זה משנה, גמרא, ללמד שהכל ניתן בסיני. לא, זה הכיוון הרווח. הרמב״ם לעומת זאת, וגם בהקדמה לפירוש המשנה וגם בהלכות מאמרים פרק א', הרמב״ם עשה איזושהי מהפכה ביחס בין החלקים האנושיים והחלקים האלוקיים שאמרו בסיני. הרמב״ם מחלק את התורה שבעל פה לשלוש. הוא אומר שיש חלק אחד שזה מסורות שנמסרו איש מפי איש ממשה רבנו, חלק שני זה י"ג מידות שחכמים דורשים אותם מדעתם, ואין להם מסורת לגבי ההלכות האלה, חכמים עמדו בפנים מצבים חדשים, שאלות חדשות, ומתוך מדרש הכתובים הם הגיעו להכרעות הלכתיות חדשות. כלומר, זה תורה אנושית שאין לה מסורת שחוזרת באופן ברור לסיני, והחלק השלישי נקרא גזרות, תקנות ומנהגות. שזה גזרות רבנן, תקנות, שגם זה חלק אנושי, ורמב"ם בעצם עושה מהפכה ביחס בין האנושי והאלוקי בתורה. רמב"ם אומר, יש גרעין מסוים, מוצק, קשה, שניתן בסיני. הגרעין הזה, שומרים עליו מכל משמר, ואין בו שינוי, אין בו מחלוקות, אין בו שום ספקות, ואילו החלקים האנושיים הם החלקים שבהם יש מחלוקות. המחלוקות נובעות לא משיגושי מסירה, אלא משיקול הדעת שונה. שהרמב"ם מיישם את ההבחנה הזאת בכמה וכמה מקומות בכתבה כדי להסביר שאלות יסוד ביחס להבנת ההשתלשלות של תורה שבעל פה. אני יכול רק לציין שאלות והסימן שלו של מה שנאמר בסיני או לא, הוא אם יש בו מחלוקת. ההתקפה הכי חריפה עליו יצאה מהחוות יאיר בסימן קופצה מבית, שם הוא אומר, היות וכל ספרות חזל מתאפיין במחלוקות, מה השאלה המתבקשת? מה נאמר בסיני? כמעט לא נאמר שם כנראה איזה גרעין אחד קטן, כן? אבל לא נאמר שם יותר מדי. אבל בגדול, בגלל השעה גם, אני לא אפרוס את העירייה, אבל זו חלוקת הרמב"ם. על רקע זה אנחנו מבינים את הרקע להעלאת כל הדיון בהלכת ת'. בפשוטו של מקרא, כשעוסקים בבל תגרא, בל תוסיף, על איזה רקע זה? מכיר את הפסוקים בתורה? עבודה זו. זה בעצם השאלה. האם אתה עושה מה שהשם ציווה, או שאתה ממציא לך דברים אחרים? כשהולכים בעולם של חז"ל, והרייבד פה בהשגה על הרמב"ם משקף את מה שבעצם עולה בספרות חז"ל, ההתמודדות עם בעל תוסיף היא בעיקר על רקע שינוי פרטים הלכתיים של תחום הלכתי מוכר וקיים. למשל, הישן בשמיני בסוכה לא כיף. למה התורה אמרה מצוות סוכה היא 7 ימים? אתה עושה אותה 8 ימים. אתה, בוא ניקח דוגמה נוספת, אתה לוקח 4-5 תוטפות בתפילים. התורה שבעל פה לימדה אותנו שתפילים של התורה הם 4, ואתה עושה יותר, אתה מוסיף. בספרות חז"ל לא רואים התייחסות שמפעלם של חז"ל עצמו חשוד כבעל תוסיף. אבל הרמב"ם בהלכה הזאת, מה בעצם השאלה שהוא שואל? למה כל מפעלם של חז"ל, כלומר אחרי שהוא תיאר, אחרי שהוא הפריד בין החלקים, אבל מבינים למה דווקא הרמב"ם משאל את השאלה הזאת? כי מי שמתאר את כל התורה שבעל פה כמכלול אחד שבא מסיני, אז אתה לא מתאר את חכמים, כי מוסיפים על ההתגלות בסיני, דברים שלא נאמרו בה. אתה אומר שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר היה בסיני. אבל הרמב"ם, הוא הדגיש שיש חלקים עצומים של המסורת שלנו שלא נאמרו בסיני. הם מחוץ להתגלות של סיני, נאמרו על ידי בני אדם. אז למה הבני אדם האלה לא עוברים לבעל תוסיף? הרמב"ם פה מציב שאלה על, 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 על כל פועלם של חכמים, למה זה לא בעל תוסיף אחרי שתיארתי אותו כלא כלול בהתגלות בסיני. האמת היא שהוא נותן תשובה די פשוטה. מהי התשובה שהוא נותן?
צריך לזכור שזה השפה.
מצוין, או בלשון אחרת, אם חכמים יבואו ויתענו שבסיני נאמרו דברים שלא נאמרו בו, אלא מה שהם אומרים נאמר בסיני, אז זה בעל תוסיף. אבל אם הם משמרים את ההבחנה הקטגורית, כמו חכמים באים ואומרים לך, אני אומר דבר ואני אומר לך שאני אומר אותו, שהוא לא נאמר בסיני, זה לא בעל תוסיף. זה בגדול התשובה שהרמב"ם נותן. דרך אגב, אותו דיון נמצא גם בסוף ההקדמה למשנה תורה. אותו דיון בדיוק. הוא שואל, למה חנוכה ופורים וזה לא בעל תוסיף? והוא אומר, אם היו אומרים לך שהקדוש ברוך הוא ציווה על חנוכה ופורים, זה בעל תוסיף. והיו והם אומרים לך שאנחנו מתקנים את זה. בעצם במילים אחרות, מה שהרמב"ם בעצם אומר, הבעיה היא התשובה, מה אני מתכוון? היות ואני הפרדתי את התורה שבעל פה לשלוש, אז אם תקפידו לשמור על ההבחנה, אז לא, יהיה בעל תוסיף. כלומר, אם תקפידו שכשאתה אומר דבר מכוח מדרש, לומר לאנשים זה מדרש, אם תקפיד על ההבחנה הזאת, אין לך בעל תוסיף, אם אתה תבלבל את ההבחנה. זאת אומרת, אתה תתחיל לייחס לקדוש ברוך הוא דברים שהוא לא אמר, זה בעל תוסיף. עכשיו, בתוך הדברים, הרמב״ם מדגים את הדברים על ידי הבאת דוגמה מבשר וחלב. כן, ומה עם הדברים שהרמב״ם אומר? מי רוצה לקרוא את הרמב״ם? גרשון, רוצה לקרוא? מאיזה מהדורה אתה קורא, גרשון? הדפוס הרגיל, קדימה, תקרא. הואיל, כן, תקרא. היום אני כבר רואה, נקרא את השאלה ואת הפתרון נקרא מחר, בסדר? כלומר, אנחנו באמת לא מספיקים. בסדר, תקרא, הואיל.
הואיל ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר מותר ויעמוד איסורי לטובות, לכן יש להם להתיר איסורי תורה לפי שעה, מהו זה שהזהיר התורה לא תוסיף עליו ולא תיגע ממנו, שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרוע מהן ולקבוע דבר לעולם, מדבר שהוא מן התורה.
לעולם שהוא מן התורה, כלומר, לבוא ולהגיד על דבר שחכמים מחדשים שהוא מן התורה, זה בעל תוסף, בלבול מושגי זה בעל תוסף. בסדר, אבל אם חכם יגיד שזה דרבנן, זה בסדר. תמשיך, כן.
באמת תורה שבכתב, באמת תורה שבעל פה.
כיצד, כן.
כיצד, הרי כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. בפי השמועה למדו שזה הכתוב בשר לבשל ולאכול בשר בחלב. בין בשר בהמה, בין בשר חיה, אבל בשר עוף, מותר בחלב מן התורה. אם יבוא בית הדין, בית דין, ויתיר בשר חיה בחלב, הרי זה גורע. ואם יאסור בשר עוף ואומר שהוא בכלל גדי, והוא אסור מן התורה, הרי זה מוסיף. אבל אם אמר בשר עוף מותר מן התורה, ואנו נאסור אותו, ונודיע לעם שהוא גזרה, שלא עובר מן הדבר חובה, ואמרו העוף מותר, מפני שלא נתפרש כך, חיה מותרת שהרי לא נתפרשה, ואבוא אחר לומר, אף מבשר בהמה מותרת, חוץ מן העז, ואבוא אחר לומר, אף בשר העז מותר בחלב פרה, או הכבשה, שלא נאמר אלא אמו, שהיא מינו, ואבוא אחד לומר, אף בחלב העז, שאינה אמו, מותר, שלא נאמר אלא אמו, לפיכך נאסור על כל בשר בחלב, אפילו בשר עוף. אין זה מוסיף אלא עושה סייג לתורה וכן כל זה יוצא
לזה. זו הדוגמה שהרמב"ם מביא. טוב, הדברים לא מסובכים. הבעיה רק שזה סותר את דבריו בלכות מאכלות אסורות, נכון? כי מה אומר הרמב"ם? הרמב"ם אומר ככה, מדאורייתא זה בהמה. מדאורייתא זה בהמה וחיה. אז אם אתה תוריד את החיה, אתה עובר הלא תגרע. אם אתה תוסיף את העוף, אתה תהיה בעל תוסיף. אבל אם אתה תגיד בהמה וחיה, ואני מוסיף את העוף כגזירה, וכאן כל מה שאמרנו על הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, שם זה בקצרה, פה זה כתוב עוד פעם בצורה מאוד מאוד מפורשת, שברגע שאתה תיר חלק מהבשר לעמך, העמך יתחילו לעשות כרסום במדרש. כלומר, מה הם יגידו? בסוף הם יגיעו עוד פעם רק ל... רק לגדי ורק לחלב אמו ורק, בעצם הם יחזרו, הם יהיו קראים, יגיעו לפשט, כלומר, כי אין להם כלים להגיע למסקנה שמדרש ההלכה, לכן היה צריך להגיד בשר. למה פה ממש בצורה בטר מפורדת חוזר אל ההסבר למה גזרו? אבל בין הדברים נמצאנו למדים שהרמב״ם נראה כאן כמביא דווקא את עמדת רבי יוסי הגלילי כפסק ההלכה, אבל זה לא רבי יוסי הגלילי, שימו לב, זה הדעה של תוספות בגמרא בקוף ד', שכן רבי יוסי הגלילי אוף מדינו עוף מותר, אבל הרמב״ם פה הרי אומר בהמה חיה דאורייתא ועוף דרבנן, והרמב״ם הזה, קודם כל, כל מי שאמר שהוא פסק רבי יוסי הגלילי הוא טועה. הרמב״ם כאן מייצג עמדה שהיא עמדה כאמור שהתוספות טענו לקיומה, אבל היא הבהמה שבהמה חיה דאורייתא ועוף דרבנן, ולכן זה עוד יותר מחשיד את הדוגמה הזאת, שכן זה לא בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי. טוב, הסתירה הזאת העסיקה המון אנשים.
למה זה לא רבי יוסי?
אפשר, אבל רק תשים לב, זה לא רבי יוסי הגלילי.
זה לא רבי יוסי הגלילי,
לא גזר על עוף. אבל הרמב"ם פה, בניגוד למאכלות אסורות, מה הרמב"ם פה מייצג? שאני אוסר בהמה חיה דאורייתא ועוף דרבנן. מאכלות אסורות זה בהמה דאורייתא חיה ועוף דרבנן. כן? כשהשאלה הזאת, כל גדולי העולם שאלו אותה, ובואו נראה, נתחיל, רוצים להתחיל או שנעשה את זה מחר במסודר? מה אתם אומרים לפני? מחר. ואני רוצה להציע ככה, אין שיעור כללי ביום חמישי, כי הוא היה היום. אז אני אשאל אם מציע, או אם אפשר, אני מציע לעשות שיעור בתחילת הסדר, כדי שנסגור את זה, ואז הנושא הבא הוא מה זה ההגדרה של בישול. אז נלמד אותו אחרי השיעור, בחמישי בבוקר, ונעשה שיעור ביום חמישי ב-12. זה בסדר? או שאתם רוצים עוד זמן להכין קצת את הנושא הזה? את האמת?
עשר וחצי.
זה לא ככה שיר לנושא לבוקר. עשר זה טוב? כן. כאילו מי שצריך עוד קצת להכין את הנושא הזה? מחר אני אומר. מחר נגמור את זה בבוקר, את התשובה. אז תראה ברורה, נכון? אז מחר נעבוד על איך הכיוונים הכלליים ואיך לפתור אותה. אני אומר לכם בכנות, אני לא יודע איך יוצאים כל כך מהכיוונים האלה. כאילו פעם חשבתי שכיוון אחד הוא הנכון, ואני האמת קצת מבולבל. כי כל אחד טוען טענה כנגד השני שהיא משכנעת. אולי אני לא יודע לפתור את זה, בכנות. אבל אז מחר ב-10, בסדר? טוב, תודה.